בסוף הפרשה, סוף פרשת תצווה, ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו. אומר על זה הרמב"ן, התורה מצווה כאן, כאן משה רבינו ציווה שיעשו מזבח, את מזבח הקטורת. כאן זה סוף, זה גמר עשיית המשכן, זה גמר עשיית כל הכלים. בסוף, בסוף, מזכירים כלי שהיו צריכים להזכיר אותו מזמן. זה אחד מהכלים שבהיכל. בהיכל יש. בהיכל נמצאים המנורה, השולחן ומזבח הקטורת. וכאן, אחרי כל הרמב"ן מקשה את זה, הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים היה, מהכלים שבהיכל. ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמהם. וכן נזכירם במעשה, בפרשת ויקהל. כשעשו, אז הוא מזכיר את זה בין הכלים, בין הכלים שהם יחד איתו. זה קשה לרמב"ן, למה מזכירים אותו פה, בסוף, אחרי כל ה... אבל הטעם להזכירו כאן, אחר המשכן וכל כליו והקורבנות, על מזבח הנחושת, על המזבח, על המזבח, מה שנקרא המזבח החיצון. אז כתוב פרשה אחת קודם, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד, אלה הם כבר הקורבנות שצריכים להקריב. ואחרי זה, אז מביאים עוד את הכלי שהשמיטו אותו עד כאן. וזה תמוע. אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן וכל קהילה והקורבנות בעבור, שאמר בתשלום הכל, זאת אומרת, סוף, כמו תכלית עשיית המשכן, ונקדש בכבודי, ושכנתי בתוך בני ישראל, זה עניינו של המשכן, כדי שיתקיים ושכנתי בתוך בני ישראל, וכדי שיתקיים ונקדש בכבודי. אמר כי יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר לכבוד השם. זה דברים לא מובנים. והרמב"ן מוסיף, וזהו רז שנמסר למשה רבנו שהקטורת עוצר את המגיפה. הרז הזה זה הגמרא במסכת שבת. גמרא ידועה במסכת שבת, שמשה רבנו עלה למרום. המלאכים אמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה, מה עושה פה בן אדם? בני אדם נמצאים בארץ. מה עושה פה אדם, ילוד אישה? מה לילוד אישה בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל תורה בה. הוא בא להוריד משהו מהשמיים לארץ. לקבל תורה פה, להביא את זה לארץ. אז המלאכים אמרו, כמו שהגמרא, שאני לא אומר בדיוק את הלשון, אבל כתוב בגמרא, חמדה גנוזה יש לך, שהיא נמצאת איתך, תפקוף, עין דלת דורות, לפני שנברא העולם, והיא נמצאת עוד מאז, ואתה מבקש לתנה לארץ, דבר כזה, דבר יקר כזה, אתה מבקש לתת אותו לארץ, תנה הודך על השמיים, הגמרא מביאה את הפסוק בתהילים, תנה הודך על השמיים. הדבר הזה צריך להישאר בשמיים. השאלה, הטענה של המלאכים בעיקר, זה שלא ייתכן שהתורה תימסר למקום שלא יקשיבו לה, שלא ישמעו לה, שהיא תהיה מזולזלת, שדבריה לא יתקיימו. איך אפשר לשים את התורה במקום שדבריה לא מחייבים? איך זה אפשר? איך אפשר לשים את התורה במקום שדבריה לא נשמעים? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, השב להם תשובה. אתה תענה להם. אתה תענה להם. בהמשך כתוב, עוד גם פה היה מסע ומתן, משה רבינו אמר, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אני לא יכול להתווכח עם מלאכים. אדם לא יכול להתווכח עם מלאכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. אתה תשיב תשובה. אז כתוב, משה רבינו ישיב תשובה, שזה בעצם דברים פשוטים, דברים ברורים, דברים ידועים, דברים ש... כן. שום חידוש לא כתוב. מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם. מה? ושוב, מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לכם אין יצרה, לכם אין. אין לכם שום אפשרות לדברים כאלה. ושוב מה כתיב בה? קבל את אביך ואת אמך. אין לכם אבות ואמהות. בקיצור, התורה לא שייכת לכם. היא לא שייכת לכם. כתוב על זה בהמשך הגמרא, מיד כולם התפייסו וכולם נעשו אוהביו של משה רבינו. כולם נעשו אוהביו. וכל אחד ואחד מהם נתן לו מתנות. הדברים תמוהים, הדברים, זה בלתי אפשרי בכלל. מלאכים, מאיפה יש להם לחלק מתנות? לא, אין להם. אין להם, אין להם כיסים ואין להם חסכונות. אין להם. אין להם. את המתנות, אם על המתנות מדובר, אז זה את עצמה, משהו מעצמה. משהו מעצמה. ואף מלאך המוות נתן לו דבר. שרבנו זכה לקבל מתנה ממלאך המוות. מלאך המוות גילה לו איך מתגברים עליו, איך מנצחים אותו עצמו, את מלאך המוות עצמו, איך מנצחים. אז הוא גילה לו את סוד הכתובת. והכתובת, משה רבנו השתמש בזה. ועדת קורח, שהייתה מגיפה בכלל ישראל, אהרון אמר, החל הנגף. אז משה, הפתירו כתורת. ואהרון לקח את הכתורת ועמד בין המתים ובין החיים, ותעצר, בתעצר המגפה. כך היה. זה סוד שמלאך המוות גילה. הדברים סתומים, תמוהים. והרמב"ן אומר, שמכיוון שזה הסוד שמשה רבינו הוריד, בקבלת התורה, הסוד זה הסוד, כנראה העמוק ביותר, הפנימי ביותר, שמשה רבינו הוריד, הוריד, הביא מהשמיים בקבלת התורה. לכן הדבר הזה כתוב כאן אחרון. הכתורת כתובה כאן אחרון. על פי שכאן לא מדובר על אותה כתורת. מלאך המוות לא גילה לו את הסוד של כתורת לעצור מגפות. כאן בפרשה לא כתוב הכתורת ההיא שהאהרון הכתיר. לצורך לעצור את המגפה. זה אין לנו שום מהלך איך עושים כתורת כזאת. אין. כתורת כזאת, אם יקטירו פה, אז עוברים על הלף שלא תקטירו עליו כתורת זרה. זה ודאי. סתם. כתורת זה מקטירים. מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, וזהו הזמן להקטיר כתורת כל יום, פעמיים ביום, להקטיר כתורת. חוץ מזה אין שום כתורת. ועל המזבח הזה לא מקריבים שום דבר, כמו שידוע. לא תעלה עליו כתורת זרה, ונסך לא תזכו עליו. אלה שני עניינים, אלה הכתורת. בכל אופן, מלאך המוות גילה לו סוד. והסוד הוא שהכתורת מנצחת את המוות. כתורת מנצחת את המוות. ולכן הדבר הזה כתוב, וכמו שהרמב"ן רומז, הדבר הזה כתוב בסוף, בסוף ההכנות להקים את המשכן. את הדבר הזה עשו בסוף. כמו ללמדנו שזאת התכלית שאליו המשכן, עניינו של המשכן צריך להגיע. הדברים סתומים צריכים פירוש. ננסה קצת להבין. הטענה של המלאכים שהתורה לא צריכה להינתן לארץ, כי התורה צריכה להיות בשמיים. כנראה שורש הדבר בגמרא במסכת חגיגה בדף י' ד' כתוב, מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך. אם אנחנו רוצים לדעת כל עולם המלאכים, מאין הוא? מה זה? מה זה? המלאכים הם כביכול. כל דיבוריו התברך שהוא דיבר. אלה הם המלאכים. אנחנו מוצאים הרבה פעמים בתורה שבכתב, שדברו של הקדוש ברוך הוא נקרא שליח. ישלח דברו וירפאם, ישלח דברו וימסם, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתי. הדיבור נקרא שלוחו של בורא העולם. שליח זה מלאך. התורה היא כולה דבריו של בורא העולם, והתורה היא כולה צריכה להיות בשמיים. המקום שבו נמצאים כל דיבוריו יתברך, כל המלאכים כולם, הם כולם בשמיים. כשבורא העולם אומר למשה רבינו, אתה תשיב להם תשובה, תענה להם. הכוונה, עומק הכוונה, לפי ערכנו, עומק הכוונה שהייתה ומה שהייתה צריכה להיות התשובה הזאת, זה לגלות למלאכים שדיבוריו של משה רבינו הם תורה. והתורה לא תתפרש רק על ידי דיבוריו של משה רבינו. רק כך התורה מתפרש. זאת אומרת, התורה חייבת להיות בארץ. כי אחרת היא סתומה. אין מי שיפרש אותה, אין מי שיבאר, אין מי שיגלה. והתורה הייתה בשמיים, אז אין מי שיפרש את התורה. התורה מתפרשת על ידי מקבלי התורה. המלאכים בשמיים, זה נכון, המלאכים, וכל דיבוריו יתברך, הם כולם המלאכים. זה הכל שלוחיו, וכל זה המלאכים בעצמם. כל עולם המלאכים, זה העולם של כל דיבוריו יתברך, שהם הם שלוחיו. אחרי שהדבר הזה נתגל עליהם, משה רבנו דיבר איתם, והם שמעו איך התורה מתפרשת. הם שמעו דברי תורה ממשה רבנו. מיד כמובן, אז כל אחד ואחד נעשה לו אוהב. בוודאי. זאת אומרת, חלק מאיתנו נמצא בך. לכן כל אחד ואחד נתן לו מתנות. כלומר, המתנות הן. משהו מעצמם, משהו מעצם מציאותם שלהם, נמצאת בידו של משה רבנו. משה רבנו הוא זה שמגלה את דברי התורה. ממילא, אלו הם המתנות שמשה רבנו קיבל מהם. משהו מעצמם. חלק מהם, מובן, החידוש הגדול, שמלאך המוות הוא היחידי, שהמתנה שהוא נתן למשה רבינו, זה בפשטות משהו שהוא נגדו. זאת אומרת, על פני השטח, הוא נתן לו משהו שאותו דבר הוא, זה נגדו. איך אתה יכול לנצח אותי? איך אתה יכול להתגבר עליי? איך אתה יכול? זאת המתנה. בגמרא כתוב, גמרא ידועה, בגמרא כתוב, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. כל דברי התורה כולם, הם כולם לאפוקי, להוציא פיתויי או מדיבורי היצר הרע. לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת, הגמרא אומרת, הזכרנו יצר הרע, ולשון הגמרא זה מלאך המוות. אבל הרי ידוע שהם זהים. הוא יצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות. הכיצד, אומרת הגמרא, יורד ומסית, עולה ומסתים. זאת אומרת, הוא מסית אדם לעבירה. זה תפקידו. עולה ומסתים על מי ששמע בקולו. הוא נהיה השטן שלו. הוא בא ומספר, הוא מגלה בבדין של מעלה, האדם הזה שמע בקולי. על ידי זה הוא נוטל רשות, כתוב בגמרא, ויורד ונוטל נשמה. זאת אומרת, יש לו, אלה הם שלושת הפנים של אותה בריאה. שהיא נקראת היצר הרע מצד אחד, היא נקראת השטן מצד שני, והיא נקראת מלאך המוות, מעוד צד. הוא נהיה מלאך המוות למי ששמע בקולו. הוא שטן להשפיע על בני אדם ולפתות אותם כן לשמוע בקולו. התכלית האמיתית שלו, של היצר הרע, תכלית בריאתו, היא לא לשם כך. הוא נברא כדי שלא ישמעו לו. והוא בעומק יודע את התכלית האמיתית של בריאתו. הוא זה שנתן למשה רבנו את המתנה שנקראת קטורת. עכשיו קצת הרחבה כדי שנוכל להבין משהו ממשמעות הדברים. הקטורת היא ריח, כמו שידוע. קטורת. כמו שכתוב, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת רוקח מעשה רוקח. זה כתוב בפרשת כי תשא. ממולח טהור קודש. שחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבעד לך שם. קודש קודשים תהיה לכם. זאת הקטורת. אלה פסמים והקטורת היא לריח. המנורה היא לראייה. הדיבור שיוצא מבין שני הקרובים זה לשמיעה. השולחן זה לטעם. והמזבח הפנימי הוא לריח. כל החושים, כולם, נמצאים שם. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת, שבמקום ששם נמצאים החיים, בפסוק, בראשית כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. וככה גם הדין, כך נפסק להלכה, אם רוצים לדעת אם אדם חי או לא, אז מקריבים נוצה שרגישה מאוד לכל לאיבשה הכי קלה. ואם יש איזושהי תנועה בנוצה הזאת, בשיער, אז פירוש הדבר שהאדם חי. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ויהי האדם, ככה כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כביכול, באותו אף שבו כביכול בורא העולם נפח את נשמת החיים, אותו אף יודע להבחין בין חיים ומוות. ולעולם זה הכלל. כל דבר שהוא חיים, ריחו טוב. ריחו נעים. זה דבר חי. כל דבר שהוא פרש, פרש זה נקרא דבר שהיה חי ופרש מזה. פרש, ריחו רע. היינו, אותו מקום שבו כביכול בורא העולם נפח את נשמת החיים, שם הוא נתן את הכוח להבחין בין חיים ומוות. בין ריח טוב וריח רע. ריח רע הוא תמיד, תמיד, בא מדבר שהיה חי ופרש ממנו. וככל שהחיים הם יותר חיים, אז הריח הרע הוא נורא יותר. ריח של חלילה, של אדם שמת ולא נקבר בעיתו, הריח הזה הוא כל כך בלתי נסבל, עד שאין אפשרות לעמוד בזה, זה לא שייך. ככל שהחיים חזקים יותר, אז הפרישה חזקה יותר, המוות חזק יותר. זה יותר פרש, יותר מוות, יותר כביכול, כביכול. בורא העולם במקום שהוא נתן את החיים, שם הוא נתן את ההבחנה האמיתית בין חיים ומוות. הבחנה אמיתית. הגמרא אומרת על מלך המשיח, שהוא מורח ודיין, מלך המשיח, ידון לפי הריח, ישפוט, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, והריחו ביראת השם. המלך המשיח יהיה זה שהוא יחזיר לעולם את כוח החיים, והוא ידע להבחין בין חיים ומוות בכל נידון שהוא. שניים אוחזים בתלית. מה עושים? זה אומר שלי, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. אז צריך לברר. כן. אנחנו לא יודעים. כשאנחנו לא יודעים, אנחנו פוסקים. כמו שכתוב בגמרא במציע. פוסקים יחלוקו. מקרים אחרים פוסקים כל דעלים גבר. מקרים אחרים פוסקים יהי מונח. זה מה שפוסקים. כשלא יודעים. כשלא יודעים. זה עושים. אבל מורח, אותו מורח ודיין, הוא פשוט יריח. כשזה נמצא אצלו, זה מריח מוות. כשזה נמצא אצל הבעלים האמיתי, זה מריח חיים. זה נכון. זה אמת. זה דבר חי. כשזה לא נמצא אצל מי שזה שלו באמת, אז זה מריח לא טוב. אז זה דבר שפרש, פרש מהחיים. והוא פרש, מריח רע. כך דנים. כך דנים. והדבר הוא ברור. אין כאן, עוד פעם, אין כאן ספקות, או אין כאן שאלות. ושוטה יהיה מי שימשיך להתווכח. הדברים מתבררים. הדברים מתבררים כי הם. דבר חי שייך לחיים. דבר שלא שייך לחיים. דבר שהוא עומד כנגד, מריח כמו דבר שפירש מהחיים. וכך דן המלך המשיח. האמת, האמת בעולם, היא דבר חי. השקר בעולם הוא מוות, הוא פרש. הגמרא אומרת במסכת סוכה בפרק החליל, לעתיד לבוא כתוב, ידוע, אנחנו אומרים את זה גם. אומרים את זה גם בהגדה של פסח. לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא את יצר הרע, מלאך המוות, לשחוט אותו. לשחוט אותו. השחיטה במובן של מלאך המוות, עניינה, כמו שאנחנו מוצאים, שחוש עם בן דן, חתך את ראשו של עשיו, והוא התגלגל למערת המכפלה, והוא נשאר שם, יחד, משמע בפשטות, בחזר, שהוא נקבר ביחד עם יעקב. הם מתו ביום אחד, כמו שידוע. כמו שרבקה התנבאה, למה ישקל גם שניכם ביום אחד. והוא הפריע באיזה אופן שהוא להלוויה, וחוש עם בן דן ראה שמפריעים להלוויה של יעקב. אז הוא מהעורף. הרג אותו. והיינו חתך את ראשו. וראשו של עשיו קבור במערה. המשמעות הפשוטה היא שהוא קבור יחד עם יעקב. הפירוש, שוב לפי ערכנו, ראשו של עשיו, עשיו נקרא בלשון הגמרא. הגמרא קוראת לעשיו ישראל מומר. כך כתוב בגמרא. עשיו היה ישראל מומר. זה חידוש עצום. יעקב אבינו נקרא ישראל מסיבה, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכל. יעקב אבינו לא נקרא ישראל מלכתחילה. השם ישראל נתווסף לו רק כי שרית בתוכל. איך אפשר לקרוא לעשיו ישראל מומר? מה זאת אומרת? מי עשה אותו לישראל? עשיו, כל זמן שהוא היה כתיקונו, אז הוא היה זה שהתגבר על שרו של עשיו. זאת אומרת, על היצר הרע שלו. היצר הרע של עשיו, יעקב ניצח אותו. זה היה אחרי שעשיו קלקל. אבל כל זמן שעשיו לא קלקל, אז הוא היה זה שניצח את שרו של עשיו. את היצר הרע של עצמו, שהוא שרו של עשיו. עשיו ניצח, לכן עשיו הוא ישראל מעיקרו. יעקב זכה להיות ישראל אחר כך, אחרי שעשיו קלקל. אבל עשיו בעצמו, עד שהוא פרש, עד שהוא קלקל, עד שהוא... כמו שכתוב מפורש בתורה. ויגדלו הנערים, עד ויגדלו הנערים, אז עשיו ויעקב היו. יעקב היה יעקב, ועשיו היה ישראל. אבל הוא היה ישראל, אבל הוא המיר. הוא נהיה ישראל מומר, אבל ישראל הוא היה. הוא היה ישראל. הראש של עשיו, הראש של עשיו, נשאר כמו יעקב. הקלקול היה בהמשך, בגוף. אבל בשורש לא היה שום קלקול. הראש של עשיו קבור במערה. יחד עם האבות. היינו יחד עם יעקב. השחיטה שעתידים לשחוט את היצר הרע, את מלאך המוות, זה נקרא להפריד לו את הראש מהגוף. זאת השחיטה. אפשר להעמיד אותו בכל מיני מיטות. בין הארבע מיטות בדין אין שחיטה. אם רוצים להעניש אותו, עונש מוות, שחיטה זה לא אחד מעונשי המוות. השחיטה זה נקרא להפריד את ראשו מגופו. גופו מפתה. גופו מפתה. גופו הוא כולו יצר רע. אבל ראשו מצפה שהמפותה לא ישמע לו. מציאותו האמיתית של אותו יצר רע, שטן, מלאך המוות, מציאותו האמיתית מחייבת שלא ישמעו לו. הוא נברא כדי שלא ישמעו לו. הוא נברא כדי שפעולתו לא תצליח. זאת ההצלחה הגדולה שלו. כשהוא לא מצליח, זאת ההצלחה הגדולה שלו. התהליך שהוא צריך לעבור, זה אותו תהליך שצריך, שעבר מי שמייצג אותו כאן בעולם הזה. עשיו. הפרידו את ראשו מגופו, וגופו נמצא בכליה גמורה, וראשו נמצא במערת המכפלה, במקום שהאבות קבורים. ראשו נשאר ישראל, ראשו, זאת אומרת, שורשו נשאר ישראל. גופו המיר. עכשיו עוד כמה מילים, כמה משפטים על... אני רוצה לחזור לכתורת. אותו רז, כמו שהרמב"ן קורא לו, אותו רז, אותו סוד, שמלאך המוות גילה למשה רבינו, כשהוא עלה לקבל תורה, וכל המלאכים נעשו לו אוהבים, כולל מלאך המוות. כולל מלאך המוות. מלאך המוות נעשה לו אוהב, כמו שאמרנו, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. זאת התורה שמגיעה אלינו, התורה שנמצאת בשמיים, לא מדברת כנגד היצר הרע. כלום יצר הרע יש בכם. התורה שמגיעה אלינו, היא מדברת, פועלת כנגד היצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. לכן, בשורש הדברים, מלאך המוות אוהב את משה רבינו. הוא מקבל תורה והוא מיטיב איתו. הוא מביא את האפשרות שלא יקשיבו לו, לא ישמעו לו. ברמב"ן, בתחילת פרשת תרומה, כתוב שהמצווה של עשיית המשכן, המקדש, ועשו לי מקדש, כתוב בפסוק, ושכנתי בתוכה. המצווה לעשות את המשכן היא כדי... כביכול, רצונו יתברך היה שאותו כבוד, אותו גילוי נפלא שהיה במעמד הר סיני, יישאר איתנו וימשיך ללכת איתנו. ימשיך להיות איתנו. המשכן הלך עם כלל ישראל כל 40 שנה. אחר כך הוא עבר איתם לארץ, והיה במקומות החנייה. בהתחלה בגילגל, אחר כך בנוב, אחר כך ביבעון. אחר כך בשילו, אחר כך הוא נגנז כשנבנה בית המקדש. אבל המשכן הלך עם כלל ישראל. בכל מקום שאנחנו היינו, המשכן הלך איתנו. הוא בא יחד איתנו. אבל נסע בכל המסעות, חנה בכל החניות, והיה איתנו. הרצון היה שמה שהיה בהר סיני, המעמד הר סיני, ימשיך להיות יחד איתנו, יהיה איתנו וילך איתנו בכל מקום שאנחנו נמצאים. המקדש, המשכן, הגמרא אומרת, המשכן והמקדש חד הם. משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכן. זאת אלה שני השמות חלים על המשכן, גם על המשכן וגם על המקדש. הוא נקרא בלשון הברכה, בנוסח שאנחנו מברכים, רחם על ציון כי היא בית חיינו. בית חיינו. ציון נקראת בית חיינו. בית המקדש. המקדש הוא בית חיינו. להבין, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, זה לא לצאת לגמרי. אני רוצה רק נקודה אחת להבהיר. המוות נגזר על אדם הראשון, נגזר על המוות. ביום אכלך ממנו מות תמות. נגזר מוות על אדם הראשון מפני שהוא הוציא את חייו של עצמו מהרצון שהיה בבריאת החיים האלה. כביכול כשבורא העולם ברא את האדם, הוא ברא אותו שהוא יהיה, הוא יחיה כפי שבורא העולם רוצה. האדם סילק, היסית, סילק את עצמו מהיות במצב שבורא העולם ברא אותו. החיים האלה לא נבראו, הם לא יכולים להמשיך. האדם חייב למות. חיים לא כרצונו, חיים כאלה לא נבראו כדי להיות. אז הוא ממשיך כמה שצריך, כמה שאפשר. אבל הוא לא יכול לחיות לעולם, כי לא זה המכוון. החיים האלה הם סתו. הם זזו, הם לא כרצונו. הדבר היחידי בעולם, היחידי, בלי יוצא מן הכלל, הדבר היחידי בעולם, שיצא לפועל בדיוק כפי רצונו של בורא העולם. על כל פרט ופרט במלאכת המשכן כתוב, ויעש כאשר ציווה השם את משה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בדיוק כאשר ציווה השם. המשכן הוא המקום שהוא לגמרי כביכול מתאים לרצונו יתברך. זה הוא בדיוק כמו שבורא העולם רצה. כיוון שהמשכן הוא חזרה על הבריאה, זה כתוב מפורש בכמה אופנים בחזר, והדבר גם ידוע, זה כתוב בכל הספרים, גם בשלה וגם בכל דברי רבותינו, הדברים האלה הם מפורסמים וידועים. הקדוש ברוך הוא שבת ממעשי בראשית, ואנחנו גם צריכים לשבות ממלאכות שהם כנגד מעשי בראשית. איפה יש לנו מלאכות שהם כנגד מעשי בראשית? אנחנו שובתים ממלאכת המשכן. זאת אומרת, עשיית המשכן היא הדבר בעולם שהוא המקביל למעשה בראשית, לבריאת העולם. עשיית המשכן הייתה עוד פעם בריאת העולם. וזה כתוב מפורש בחז"ל. הלשון שכתוב במדרש, זה מדרש בפרשת נשוא. הלשון שכתוב במדרש זה שהמשכן הוא העולם, כשם, והוא הולך ומונה, מה שנברא בעולם ביום ראשון, כביכול, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש מקביל לזה במשכן. ביום השני יהי רקיע, והיא מבדיל, הפרוכת, מבדילה. יום השלישי יקבו המים, תראה היבשה. זה שייך לכיור וקנו. וככה הולכים ומונים, לפי מעשה בראשית, שבמשכן היו דברים שעקרונית הם מקבילים לכל מה שנעשה במעשה בראשית. כך שמלאכת המשכן היא מלאכת הבריאה. הגמרא אומרת, במסכת ברכות, בדף נ"ה, תחילת פרק הרואה, כתוב בגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. זאת אומרת, בצלאל עשה, הקים, בנה את המשכן, בנה, עשה אותו, כמו שכתוב בפסוק. עשה את המשכן עם אותם צירופי אותיות שבורא העולם עשה את העולם. לכן המקום הזה הוא נקי. המשכן הוא נקי. הוא המקום שבו כביכול רצונו יתברך התקיים בשלמות. ויעש כאשר ציווה השם את משה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. על כל מעשה המשכן. לכן המשכן נקרא, המשכן והמקדש נקראים בית חיינו. בית חיינו. שם זה בית חיינו. אילו האדם היה יכול להתחבר לזה ולהיות שם לגמרי, אז הוא היה חי לעולם. אבל זה לא ייתכן, זה אי אפשר. אבל המקום הזה כשלעצמו הוא מחוץ לגזירת מיטה שנגזרה על העולם. לכן הוא נקרא רחם על ציון כי היא בית חיי. בית חיי. הגמרא מספרת, הגמרא בגיטין, בסוגיה של החורבן, הגמרא מספרת שטיטוס נכנס לבית המקדש, אז כתוב שהוא תקע סכין, גידר את הפרוכת, תקע בסכין, ויצא ממנה דם. יצא ממנה דם. כתוב בגמרא, וכסבור, הגמרא מביאה מה עלה על דעתו של אותו רשע שעשה את המעשה הזה. אותו רשע שעשה את המעשה הזה היה סבור שהרג את עצמו. אומר עצמו, כינוי כלפי מעלה. הגמרא מביאה את זה, אם הגמרא לא הייתה מביאה את זה, אסור להגיד את זה, כמובן. אלה דברים של, איך הגמרא מביאה דבר של, זה רעיון של מטורף. זה רעיון של אדם שצריך רופא. המידה שנקראת אלוקים חיים, אותה מידה שנקראת אלוקים חיים, היא המידה שמאירה בבית המקדש. וכשמחללים את בית המקדש, יוצא דם. דם. שפיכות דם, זה נקרא להמית חיים. חיים נשפחים כשאדם נשפח. בית חיינו, זהו המקום שכביכול, המידה שנקראת אלוקים חיים, מאירה שם. ולכן חורבן בית המקדש, אנחנו נוהגים בו, כמו שכתוב בגמרא, כך כתוב, אנחנו נוהגים בו, בזמני החורבן, אנחנו נוהגים בו כמי שמיתו מוטל לפניו. בית המקדש חרב, זה נקרא מיתו מוטל לפניו. השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כמונו ויחי. זה היה במתן תורה. זה עבר לבית המקדש. בגמרא כתוב, כשלעתיד לבוא, במהרה בימינו, כשיביא הקדוש ברוך הוא את אותו מלאך המוות, יצר הרע, שטן, יביא אותו, יוציא אותו לשחיטה, אז כתוב על זה בגמרא, שהעולם כולו יתמלא בריח רע כל כך נורא, כך כתוב. הפסוק כתוב, ועלה באשו, ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. ועלה באשו, ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. היצור הזה, המלאך הזה, מלאך המוות, מלאך המוות, היצר הרע, השטן, אותו אחד, הוא זה שלוקח את החיים, לוקח בני אדם חיים ומוציא אותם מהחיים, הופך אותם לפרש. זה הכוח שלו. הכוח שלו זה להפוך כל חיים לפרש. כששוחטים יצור כזה, שוחטים יצור כזה. אז בכלל המוות שלו, מצורפים לכאן כל אותם חיים שהם נהפכו לפרש בגללו. הדבר הזה ימלא בצחנה את העולם בצורה ש... ועלה באשו וטל צחנתו, כתוב בפסוק, זה פסוק ביואל, כי הגדיל לעשות. הגדיל לעשות, הגמרא אומרת, מה זאת אומרת הגדיל לעשות? שהוא מתגרה בתלמידי חכמים יותר מאשר בכולם. הוא משתדל לפגוע באלה שהם באמת חיים. אותם הוא רוצה להוציא מהחיים. כל העבודה שלו זה להפוך כל חיים לפרש. זה מה שהרמב"ן מרמז. אני לא... קשה לי לבאר יותר. אבל הדברים הם... קשה לי להמשיך יותר. אבל הדברים הם מאוד ברורים למי שמעיין, למי שמתבונה. הקטורת היא החיים עצמם. היא הריח הטוב של החיים עצמם. זאת הקטורת. הריח הטוב של עצם החיים. בבית חיינו, כשמקטירים את הקטורת, אז הריח, אותו ריח, סמים, נטף, שחלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה. כל זה, זהו הריח של בית חיינו, של החיים עצמם. על ידי חיבור לקטורת, כאן במקום הזה, החיים מנצחים את המוות. בית חיינו. כאן החיים מתגברים על המוות. זאת הקטורת. פירוש המילה קטורת. זה קשר. קטורת זה מלשון. בחד קטירה התקטר. קשרים, להיות קשור. קטורת קשורה למקור החיים. מקור החיים. היינו למידה שנקראת אלוקים חיים. כל חי. לכן זה הכלי האחרון. ללמד אותנו. הכלי האחרון שנוצר במעשי מלאכת המשכן. הכלי האחרון משום שהוא התכלית שהמשכן צריך להביא אותנו אליו. המשכן צריך להיות בית חיינו. לזה הוא צריך להגיע. לכן הוא מגיע בסוף לכתורת. זה צריך להיות בסוף. כי זאת תכלית המשכן, לכאן הוא צריך להגיע. כדברי הרמב"ן, לשמר בשבילנו את מעמד הר סיני, שמה היה בו? השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו, ויחי. כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, וכשאנחנו שומעים כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, אז האש הזאת היא זאת שנותנת לנו חיים. כך נוצר בית חיינו. הוא נושא, הוא מחזיק את מעמד הר סיני. לכן, זהו. לכן זה מסתיים. מלאכת המשכן מסתיימת במזבח הקדום. זה מה שרצינו לברך. תן לחכם ויחכם עוד.